זרין, זביני, זביני. מה היא טעמה? כל דמזבן איניש, אילב דאניס, לא אבי מזבן. כל אדם שמוכר הוא אנוס. ואפילו אחי זביני, זביני. ועל זה שואלת הגמרא, ודין משייני, אונסה דנפשי מאונסה דאחריני, מה הראיה? יכול להיות שיש הבדל בין אונס שאחרים אונסים אותו, לאונס שהוא אונס את עצמו. מביאה הגמרא ראיה אחרת, אלא כי דתניא יקריב אותו, מלמד שקופים אותו. יכול בעל כורחו, תלמוד לומר לרצונו, הכיצד קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אז הוא מקריב באונס, ובכל זאת זה מועיל. והתוספות כאן, בדיבור המתחיל אלי המסביר, שההשוואה שהגמרא עושה בין מחירה לבין הקרבת קורבן, או כפייה להקרבת קורבן, וכל דבר שהוא מחויב לעשות הרי כמו מחר. אז אומרת הגמרא, שוב, זה לא ראיה. זאת אומרת, לא נוכל להביא ראיה מהברייתא הזאת לדין של רבונה. ודין משייני אתם דמצווה לשמוע דברי חכמים. זאת אומרת, כאן יש סיבה מיוחדת. כאן יש סיבה מיוחדת. וממשיכה הגמרא להביא ראיה מגיטי נשים, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. שוב אומרת הגמרא, ודין משייני אתם דמצווה לשמוע דברי חכמים. אלא אומרת הגמרא, סברה הוא, אגב אונסי גם ארומה. סברה הוא, הגמרא אומרת, יש סברה לומר שכשאתה קונה מאדם בכפייה, אתה מכריח אדם למכור, הסברה אומרת, אגב אונסי גם ארומה. בסופו של דבר, המחירה נעשית בגמירות דעת. גם ארומה. בהמשך מחשה הגמרא, מוטיב רבי מנונה, לקח מסיכריקון, וחזר ולקח מבעל הבית, מכחו בתל. הסיכריקון זה גזלן. וחזר ולקח מבעל הבית, אחרי שהוא קנה מהסיכריקון, הלך וקנה מבעל הבית, אומרת הגמרא, מכחו בתל. שואלת הגמרא, ואמר, ית אמנה מיני מאגב אונסה גמר ומקנה? תגיד גם שם אותו דבר? אגב אונסה גמר ומקנה. אומרת הגמרא, התמר עלה, אמר רב, לא שנו אלא דאמר ללך הזה קוקני. אבל באמת בשטר קנה. ולשמו אל דאמר אף בשטר, נמי לא קנה, מעיקה למימר. אומרת הגמרא, מודה שמו אליך דייאף זוזי, שהוא כן קונה. שואלת הגמרא, ולרב ביבי דמסיים במשמי דרב נחמן, קרקע אין לו מראות יש לו מעיקה למימר. במילים אחרות, לדעת רב ביבי הוא לא קנה. אומרת הגמרא, רב ביבי מימרו. רב ביבי זה לא קושייה על רבונה. מימרו. ומימרה לרבונה לא סביר עלי. זאת אומרת, רבונה באמת חולק על רב ביבי. אבל רב ביבי לא מחייב את רבונה. רב ביבי לא מחייב את רבונה. רבונה סוברת על יו וזבין, זביני זביני, כמו שאומרת הגמרא, אגב אונסי, גמר ומקנה. האור שמח עומד על סתירה לכאורה בין שתי סוגיות. מצד אחד הסוגיה שלמדנו עכשיו, מצד שני הסוגיה בקידושין דף ממתת עמוד ב'. הגמרא שם אומרת כך, ההוא גברה דזבין לנכסי עד איתה למסק לארץ ישראל. אותו אדם שמכר את הקרקעות שלו על דעת לעלות לארץ ישראל. זה היה התכנון שלו. שהוא מוכר את הקרקעות, הוא גר בבבל, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא מוכר את הקרקעות על דעת לעלות לארץ ישראל. אומרת הגמרא, ובעידנא דזבין לא אמר ולא מידי. בשעה שהוא מכר את הקרקעות, הוא לא אמר שום דבר. אבל בליבו, הוא חשב, ולא, המחשבה שלו הייתה שהוא עושה את כל המחירה בגלל שהוא מתכנן לעלות לארץ. אם הוא לא יעלה בסוף אז הוא לא רוצה למכור, אבל הוא לא אמר, הוא לא אמר, זה היה התכנון, אבל התכנון הזה לא היה גלוי, הוא לא נאמר. אז אומרת הגמרא, אמר אבא, אבי דברים שבלב, ודברים שבלב אינם דברים. זאת אומרת, אני מאמין לו, הוא עכשיו בא, אחרי שבסוף הוא לא יכול היה לעלות, והוא בא אל הקונה ואומר, אני רוצה את הקרקע חזרה. אומר לו הקונה, מה פתאום? הרי אתה מכרת לי. אבל כל דעתי הייתה למכור על דעת זה שאני אעשה ארץ. אומר אבא, אבא דברים שבלב. הפירוש הוא, יכול להיות שאני אמין לך, אתה אומר אמת. אבל אתה לא יכול לחייב את הקונה להחזיר לך את הקרקע. אתה לא אמרת, אם היית אומר, היית מתנה, שאתה עושה את כל הקניין בתנאי, אז הדברים היו אחרים. אבל אתה לא אמרת. אבא דברים שבלב ודברים שבלב אינם דברים. שואלת הגמרא, מנלי לרבה, מה המקור של רבה לדין הזה שדברים שבלב אינם דברים? זאת אומרת כך, מה כתוב בדברי רבה? כתוב בדברי רבה, היהודי הזה כשהוא מכר, המחירה הייתה על דעת לעלות לארץ. אבל הדברים לא נאמרו, וכמו שהסברתי, רבה לא אומר אנחנו לא מאמינים לו, אנחנו מאמינים לו, שבאמת זאת הייתה המחשבה שלו. אבל הדברים לא נאמרו. כשהוא מחר, הוא לא סייג את עצמו, הוא לא התנה, הוא לא אמר אני עושה את זה בתנאי. לא אמר. וכיוון שהוא לא אמר, אז ממילא הוא לא יכול לחייב את הקונה להחזיר לו את הקרקע. דברים שבלב אינם דברים. שואלת הגמרא, מנלי לרבה, מה המקור של רבה לדין הזה שדברים שבלב אינם דברים? אילי מה מעד התנען, יקריב אותו. מלמד שקופים אותו, יכול בעל כורחו תלמוד לומר לרצונו, הכיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת, הגמרא רוצה להביא ראיה מאותה ברייתא שהבאנו בסוגיה שלנו, כדי להביא ממנה ראיה לדין של רבונה. רוצה הגמרא עכשיו להביא ממנה ראיה לדין של רבה, שרבה סובר דברים שבלב אינם דברים. מביאה הגמרא את הברייתא הזאת כראיה. מלמד שקופים אותו, יכול בעל כוחו תלמוד לומר לרצונו, הכיצד קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. שואל את הגמרא, והמי הבלי בי לא ניחה לי, הרי בליבו הוא לא, ודאי שהוא לא רוצה. כך שואל את הגמרא, הבלי בי לא ניחה לי. אז אם בלי בי לא ניחה לי על כורחה, אל עליו, למה אני הרי יודע שבליבו הוא לא רוצה, אבל אם מספיק שהוא אומר רוצה אני, בלב הוא לא רוצה, אבל אם מספיק שהוא אומר רוצה אני, בזה אני מסתפק, עמי, הבליבי לא ניחלי, אל עליו, התשובה היא רבה. יכול להיות שבלב הוא לא רוצה, מה מחפת לי הלב? מה הלב משנה? דברים שבלב אינם דברים. אז יש לך ראייה מהברייתא הזאת לדין שדברים שבלב אינם דברים. אומרת הגמרא, מה פתאום? מי אמר לך שבלב הוא לא רוצה? נכון שהיינו צריכים לכפות אותו, אבל ודין מה שהייתם דענן סעדי דניחה לב החפרה. הגמרא דוחה, אין מכאן ראייה. כי אני יכול, אין כאן ראייה לדין של רבה. כי אני יכול לומר, ענן סעדי דניחה לב החפרה. הוא באמת רוצה להתכפר. ממשיכה הגמרא, אלא ניסייפה, וכן אתה מוצא בגיטי נשים ושחרורי עבדים קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. שוב השאלה, והמי הבלידי לא ניחה לי אל עליו, משום דאמר אינן דברים שבלב אינן דברים. ושוב דוחה הגמרא, מה הראיה? יכול להיות ודילמה שי נהיית משום שמצווה לשמוע דברי חכמים. שואל האור שמח, אני לא מבין, יש פה שתי סוגיות והסתירה נראית לעין, גלויה לעין. בסוגיה ובבטרה רוצה הגמרא להביא ראיה מהברייתות האלה לדין של תליו וזבי, והגמרא דוחה כמו שהיא דוחה כאן. אז מה הווה אמינה של שתי הסוגיות האלה? הווה אמינה בסוגיה, הרי ברבונה הגמרא מבינה שהדין של רבונה בנוי על, 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 על הסברה של אגב אונסה גם ארומקני, שכשאומנם אדם אנוס, אבל גם כל אדם שמוכר הוא אנוס. אז הפירוש הוא שהגמרא מבינה שברב הונא מתחדש, שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, אדם רוצה. אז אם ככה, אני אומר, הוא שמח, זה לא מבין מה הגמרא מביאה כאן. הגמרא כאן רוצה להביא ראייה לדין של רבא שדברים שבלב אינם דברים. זאת אומרת, נקודת המוצא שלה, שבלב הוא לא מסכים לכפייה. בלב, כן? אין הסכמה לכפייה. אין הסכמה לכפייה. אבל בגמרא ובתורה ראינו להפך. ראינו להפך. שלדעת רב הונא, והגמרא מביאה מהברייתות האלה ראייה לרב הונא, שאגב האונס גמר ומקנה. אגב, לא זה גמר ומקנה. אז שואל האור שמח, לכאורה יש פה סתירה בין שתי הסוגיות. איך לבאר את הסתירה בין שתי הסוגיות? אם אתה רוצה להוכיח מכאן שדברים שבלב אינם דברים, אתה לא יכול להוכיח מכאן את הדין של רב הונא. ואם אתה רוצה להוכיח את הדין של רב הונא, אתה לא יכול להוכיח את הדין של דברים שבלב אינם דברים. זה סתירה מיני ובי. איך זה הולך יחד? כן.
נו.
אז האור שמח אומר, ברור שאת הסברה היסודית הגמרא יודעת גם בהתחלה. זאת אומרת, זה לא חידוש שמתחדש. הגמרא חיפשה מקור. כשהיא דחתה שאין מקור, היא אמרה, נסמוך על הסברה. אבל גם כשאנחנו מביאים מקור, אז ההסבר במקור יהיה זה. זה יהיה הסבר. חשבנו רק שאפשר להסתמך על פסוק. אמרנו, פסוק אתה לא יכול להסתמך, אבל הסברה בפסוק היא הסברה. כן? כמו שהגמרא אומרת, בהתחלה כבר היא אומרת, הרי כל אדם הוא אנוס כשהוא מוכר, הוא עושה את זה ברצון, אלא מה אתה מוכרח לומר, שזה לא נקרא אונס. אז אומרת אמרה, אז גם זה לא אונס. אז אין מושג של אונס. כל פנים, כך שואל האור שמח. האחרונים הוסיפו להקשות על הרמב״ם. הרמב״ם מצד אחד הביא להלכה את הדין של רב הונא. פסק להלכה, תליו וזבין, זבינה זבינה. תליו וזבין, זבינה זבינה. זה הרמב"ם פוסק בהלכות מכירה. מאידך גיסא, הרמב"ם, כשהוא מביא להלכה את הדין של הברייתא, וכן אתה מוצא בגיטי נשים, אז מביא אותו הרמב"ם בפרק ב' גירושין באופן הזה. בהלכה חף. לפני שאני מביא את הרמב״ם, אני רוצה עוד פעם לחזור. מה המהלך של הסוגיה? הגמרא רוצה להביא ראיה לדין של רב הונא, שתליו וזבין זבין הזבין. אז הגמרא מביאה ראיה בהתחלה מקורבן, ואחרי זה הגמרא מביאה ראיה מהמשך הברייתא, וכן אתה מוצא בגיטי נשים. כשאדם כפוי לתת גט, כופים אותו כשהוא צריך לגרש, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. ואומרת הגמרא, לכאורה מכאן ראיה לרב הונא, דוחה הגמרא ואומרת לא ראיה, הטעם משום שמצווה לשמוע דברי חכמים. זאת אומרת כך, להביא מכאן ראיה לרב הונא אתה לא יכול, אבל בסופו של דבר לכאורה אם אנחנו מקבלים את רב הונא, שתליו וזבין זבין הסבירי, אז כשאני אבוא להסביר את הדין של הברייתא, וכן אתה מוצא בגיטי נשים ושחרורי עבדים, אני לא צריך להגיד את הסברה של מצווה לשמוע דברי חכמים. את הסברה של מצווה לשמוע דברי חכמים הייתי זקוק להגיד, כדי לומר, לא תוכל להביא מכאן ראיה לרב הונא. כי אתה יכול להסביר מצד מצווה, אבל אחרי שיש לך כבר את הדין של רב הונא, אז אתה כבר לא זקוק להסביר מצד מצווה לשמוע דברי חכמים. את ההערה הזאת מאיר עליכם משנה על הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות גירושין, כשהוא מביא את הדין של כפייה על גט, כותב הרמב״ם, מי שהדין נותן שכופים אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, אז בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מקין אותו עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב הגט והוא גט כשר. אומר הרמב״ם, ולמה לא בטל גט זה, שהרי הוא אנוס בין ביד גויים, בין ביד ישראל, שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו, ככל מי שהוקד שמחר או נתן. אבל מי שכפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה והוקד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוא קעד עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר, רוצה אני כבר גרש לרצונו. על כל פנים, עליכם משנה לומד ברמב"ם שהסברה שהוא מביא כאן כדי להסביר מדוע הגט גט, היא הסברה שהגמרא אומרת מצווה לשמוע דברי חכמים. הוא רוצה לשמוע דברי חכמים, מצווה לשמוע, הוא רוצה לשמוע. אז שואל עליכם משנה, אז אם כך לא ברור למה הרמב"ם נזקק לסברה הזאת. אם אתה פוסק להלכה כרבונה, שתליו וזבין זבינה זבינה, אז גם אם לא נגיד את הסברה של תליו של מצווה לשמוע, הרי רצינו בהווה אמינה של הגמרא להביא מכאן ראיה. דחינו, אולי אין ראיה. אבל כשיש לך את רבונה, אז אתה כבר לא זקוק להגיד את הסברה. גם בלי הסברה אתה יכול להסביר מדוע כאן זה מועיל, כמו שמועיל במחירה. כמו שמועיל במחירה, ובמחירה אתה לא יכול להשתמש בסברה של מצווה לשמוע דברי חכמים, שהרי הוא לא חייב, הוא לא מצווה לשמוע, שם זה לא דברי חכמים למכור. אבל בכל זאת אתה אומר, זה מועיל. אז כמו שמועיל שם, יועיל כאן. למה זקוקים, למה הרמב״ם כדי לנמק מדוע הגט הזה כשר, זקוק לסברה שהוא מביא? זה שואל עליך לישון. שאלה דומה נשאלת על הרמב״ם בפרק ת' מהלכות גזלה. פרק ת' מהלכות גזלה, שואל הרייבד, הרמב״ם מביא להלכה את הדין של רבונה. בגמרא שראינו מבואר שהדין של רב ביבי בר אביי, שמובא שם בסוגיה, הדין של רב ביבי עומד בסתירה לדין של רבונה. כך אומרת הגמרא, הדין של רב ביבי עומד בסתירה לדין של רבונה. הגמרא שואלת, מוטיב רבונה, מוטיב רב אמנונה, לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בתל, ולרב ביבי דמסיים במשנה דרב נחמן, קרקע אין לו מעות יש לו, מה יקה למימר? רב ביבי מימראו, ומימרא לרבונה לא סביר עלי. רואים בסוגיה שכדי לתרץ את הסתירה בין רבונה לרב ביבי, הגמרא לא מתאמצת. היא אומרת נכון, זאת סתירה. יש סתירה בין הדין של רבונה לדין של רב ביבי. אבל רב ביבי הוא מימרא. מימרא לרבונה לא סביר עלי. רבונה לא חייב לסבור את רב ביבי, כך אומרת הגמרא. שואל הרייבד, הרמב״ם מביא להלכה את הדין של רבונה ומביא להלכה את הדין של רב ביבי, איך זה הולך יחד? הרי בגמרא כתוב ששני הדינים האלה סותרים. הגמרא אומרת רב ביבי לא מחייב את רבונה, אבל איך הרמב״ם, איך אתה מביא את שתי ההלכות האלה יחד? הרי בגמרא מבואר שאם אתה מקבל את רבונה, אז אי אפשר לומר מעות יש לו קרקע אין לו, אז גם קרקע יש לו, אז איך אתה מביא את רב ביבי להלכה? זה שואל הרייבד בפרק ת' מלכות גזלה, הלכה ת' זין. משיג הרייבד על דברי הרמב״ם, וזה קושייה עצומה ממהלך הסוגיה. אז כדי ליישב את השאלות האלה, נקדים יסוד שמובא באחרונים בשמו של רב שימו. בתוספות בגיטין, בתחילת פרק רביעי, דף למד בית עמוד א', התוספות דנים על הסוגיה שהזכרנו בקידושין, דף ממתת עמוד ב', ההוא גברה דבעל למיסק לארד ישראל. אותו אדם שרצה לעלות לארץ ישראל ומחר את הקרקעות שלו, בסוף הוא לא עלה. בסוף הוא לא עלה. אז הוא בא ותובע מהקונה להחזיר לו את הקרקעות. הוא אומר, למה? כי כל המחשבה שלי הייתה על דעת שאני אעלה. אז כמו שאמרנו, רבא אומר לו, אני מאמין לך, שבאמת שאתה מחרת, כל המחשבה שלך הייתה על דעת שאתה תעלה. אבל אתה לא אמרת. לא התנית. וכיוון שלא אמרת, זה דברים שבלב. דברים שבלב אינם דברים. דברים שבלב אינם דברים. כתוב בתוספות בגיטין דף למד בית עמוד א', ואף על גב דבעלמא, גבי ההוא דזבין הדאית למסק לארץ ישראל בדינו דלואבו דברים. ואת בתוספות כתוב פשט בדברי רבא, מדוע שם דברים שבלב אינם דברים? אומר תוספות, בדינו דלואבו דברים, כיוון שלא חשש לפרש, רוצהו שיתקיים הדבר בכל עניין. אז בתוספות כתוב חידוש גדול מאוד. התוספות אומר ששם, כיוון שלא חשש לפרש, רוצהו שיתקיים הדבר בכל עניין. אז לא מובן מה קורה כאן. לא מובן מה קורה כאן. התוספות אומר, למה שם דברים שבלב אינם דברים? באופן פשוט, לא כמו שהסברתי קודם. קודם הסברתי שרבא אומר לו, אני מאמין לך. אלא מה? אבל זה היה בלב, אתה לא אמרת. אבל בתוספות כתוב, לא. אתה לא אמרת. אם אתה לא אמרת, פירושו של דבר שאתה רוצה שיתקיים המקח בכל עניין. אז עכשיו צריכים לשאול, אז מה פשט בגמרא? ההוא גברא דבעל למסק לארדי ישראל, והלך ומכר את הקרקעות שלו. בגמרא כתוב, ההוא גברא דבעל למסק לארדי ישראל. מה פתאום? בגלל זה הוא מכר את הקרקעות שלו? הרי בתוספות בגידין כתוב, כיוון שבדינו דלואבו דברים, כיוון שלא חשש לפרש, רוצהו שיתקיים הדבר בכל עניין. אז כתוב בתוספות שהוא רוצה שיתקיים הדבר בכל עניין. המילים, דברים שבלב אינם דברים, כמו שהסברנו קודם, ההבנה הפשוטה שלנו במילים האלה, זה לא שאני לא מאמין, אלא זה לא מחייב, כי אתה לא דיברת, אתה לא אמרת. אבל בתוספות כתוב שפשוט אני לא מאמין לך. אם אתה לא התנאית, אתה לא אמרת, זה עצמו גילוי שאתה רוצה שיתקיים הדבר בכל עניין. אז מה הפשט בתוספות? מה הפשט בתוספות? איך אפשר להבין מה שכתוב כאן? אמר רב שמעון כך, יש לעשות הבחנה בין שני דינים במקח, או שתי נקודות במקח. במעשה קניין, כשאדם עושה מעשה קניין, אז יש או אפשר לחלק את מעשה הקניין לשני שלבים, לא מבחינה כרונולוגית, אלא שני שלבים מבחינת האמת, מבחינה מוחלטת. אני קודם עושה מעשה קניין, נעשה מעשה קניין, ופרט למעשה הקניין שנעשה, או מעשה הקניין שנעשה, גורם לכך שתיווצר פה חלות של העברת בעלות. יש מעשה והמעשה יוצר חלות. יש העברת בעלות כתוצאה מהמעשה. יש העברת בעלות כתוצאה מהמעשה. בא רב שמעון ואמר, כשאנחנו אומרים שצריך, זה אצלנו נתון כמונח מושכל, שכדי שאדם יקנה או כדי שאדם יקנה, צריך דעת. אדם לא יכול לקנות בלי דעת. סוגיה שלמה ברבנן. אדם לא יכול לקנות בלי דעת. צריך דעת. דעת קונה, דעת מקנה, צריך דעת. השאלה נשאלת היא אבל, לגבי הדעת, או במקרה שלנו, דעת המקנה, לאיזה נקודה היא חשובה? האם צריך את דעת המקנה גם במעשה הקניין וגם גם ביחס לחלות? או שאני יכול להסתפק בדעת המקנה ביחס למעשה? ביחס למעשה. הרי אין דעת מקנה, או כל פנים דעת המקנה ביחס לחלות היא מותנית, היא לא שלמה. זאת החקירה. זה הדיון. ובשאלה הזאת מחדש התוספות את מה שהוא מחדש. זאת אומרת כך, זה ברור, כמו שהגמרא אומרת, ההוא גברא דבעל למסק לארדי ישראל. אותו אדם מוכר את הקרקעות שלו בגלל שהוא רוצה לעלות לארץ. ורבא גם מאמין לו, ש על הצד שהוא לא יעלה, הוא גם לא רוצה שהקניין יחול. על זה רבא מאמין לו. אבל אומרים תוספות, כשאתה עשית את מעשה הקניין, כשעשית את מעשה הקניין, אתה לא פירשת, אתה לא אמרת. אומר התוספות בגיטין, כיוון שלא חשש לפרש, רוצה הוא שיתקיים הדבר בכל עניין. אז מה הכוונה רוצה הוא שיתקיים הדבר בכל עניין? הפירוש הוא, כשהוא עושה את מעשה הקניין, הוא עושה אותו בדעת מלאה. מעשה הקניין. מדוע? מה ההסבר המציאותי לדברים? כשהוא עשה, למה באמת הוא לא חשש לפרש? הרי באמת הוא עשה את זה כי הוא רצה לעלות לארץ. באמת הוא עשה את זה כי הוא רצה לעלות לארץ. התשובה היא כי הוא היה בטוח שהוא עולה. הוא בכלל לא ראה, באותה שעה שהוא עשה את מעשה הקניין, הוא בכלל לא ראה את האפשרות שהוא לא יעלה. אבל באמת, אם לא עולה אז הוא לא רוצה. אם הוא לא עולה הוא לא רוצה. אבל בשעה שהוא עשה את מעשה הקניין, זה נעשה בדעת גמורה. מעשה הקניין נעשה בדעת גמורה. אם היית שואל מה ביחס לחלות, על החלות הוא לא, באותה עת הוא לא חשב. הוא לא ראה את זה לפני העיניים, את האפשרות שבאמת, אולי באמת בסוף הוא לא יעלה. אז כלפי מעשה הקניין אמרו התוספות, כיוון שלא אמר, כיוון שלא אמר, ברור לנו שזה נעשה בדעת גמורה. הדעה הגמורה ביחס למעשה. הוא אומר, רבה, דברים שבלב אינם דברים, אני מאמין לך שאת החלות לא היית רוצה, אילו היית יודע שבסופו של דבר לא תעלה, את החלות לא היית רוצה, זה אני מאמין לך. אבל היית צריך לומר, אתה לא אמרת, אתה לא אמרת. כיוון שלא אמרת, אז ממילא זה לא מחייב את הצד שכנגד. ממילא זה לא מחייב את הצד שכנגד. זאת אומרת, מה יוצא לנו עכשיו? יוצא לנו עכשיו שהחידוש, אנחנו עושים הבחנה בין, כמו שאמרנו, בין שתי נקודות שקיימות בכל מעשה קניין. המעשה והחלות. כשרבא אומר דברים שבלב אינם דברים, הוא מתייחס לדברים שמתייחסים לחלות. כשהתוספות בגיטין אומרים שזה נעשה בצורה גמורה, בדעה גמורה, כוונתם לומר שהמעשה נעשה בצורה גמורה. אז מה החידוש? אז בא רבא עכשיו ומחדש לנו חידוש עצום. רבא אומר, לפי ההסברה של התוספות בגיטין, שלצורך מעשה קניין מחר, ועוד מעט אני אסביר מדוע אני אומר מחר, אין צורך בדעת מקנה על החלות. אין צורך בדעת על החלות. אם יש דעת גמורה על מעשה הקניין, אם הקניין נעשה בדעה גמורה, מעשה הקניין נעשה בדעה גמורה, זה מספיק. זה מספיק. אם כך, אז אנחנו עכשיו יכולים לבוא וללמוד את החידוש בדברי רבונה גם כן באותה צורה. רבונה בא ואומר, תליו וזבין זביני זביני. תליו וזבין זביני זביני. אומר רבונה, שהרי כל מוכר הוא אנוס. כל מוכר הוא אנוס. ובסופו של דבר אומרת הגמרא, אגן און זה גם ארומקני. אז מה נתחדש ברבונה? הרי בסופו של דבר, אם הייתה לו אפשרות לבחור ולא למכור, הוא לא היה מוכר, אנחנו יודעים. אלא מה? אבל אגב אונסי גמר ומקנה. מה פירוש אגב אונסי גמר ומקנה? מה מתחדש ברבונה? ברבונה מתחדש אותו חידוש. אותו חידוש. כיוון שכדי שיחול קניין, אני לא צריך בדעת על החלות. מספיק לי דעה גמורה על המעשה. ברגע שיש דעה גמורה על מעשה הקניין, אז גם אם החלות היא לא בדעה גמורה, זה כבר לא מעכב. זה כבר לא מעכב. אז אנחנו רשאים לפרש על פי היסוד, על פי היסוד שלמדנו בסוגיה של דברים שבלב, אנחנו רשאים לפרש גם ברבונה כך. רבונה מחדש, שתליו וזבין זבינה זבינה, הפירוש הוא מעשה הקניין נעשה בדעה גמורה. הוא קיבל מעות, אמנם הכריחו אותו, אבל בכסף קונים, זה מעשה קניין. זה נעשה בדעה גמורה. אגב אונסה, אבל נעשה בדעה גמורה. זה שאם היה רוצה, אם היית שואל אותו, באמת אתה רוצה למכור, והיה אומר אני לא רוצה, ודאי שהוא לא רוצה. אבל זה כבר לא משנה לי. משום שמה שאני צריך, אני צריך את דעת, את דעתו על המעשה. וזה מספיק. זה מספיק. אז אם כך, יוצא לנו שלמעשה, גם רבונה, וגם רבה, שאומרים דברים שבלב אינם דברים, למעשה חידשו את אותו חידוש. למעשה חידשו את אותו חידוש. הם באו לחדש שמה שקובע במחר זה מה שקובע, הדעת הנדרשת במחר זה דעת על המעשה, לא דעת על החלות. גם אם אין לי דעת על החלות, או דעת על החלות היא לא גמורה, זה לא מעכב. זה לא מעכב. גם אז הקניין יחול. אם כך, אני יכול לסבור, וזה לכאורה, יישב לנו קושיית האור שמח. האור שמח שאל, איך זה ייתכן שאתה בסוגיה בקידושין, אתה מביא ראיה ליסוד שדברים שבלב אינם דברים. זאת אומרת, שם יש חיסרון בדעתו, אתה יוצא מתוך הנחה שהדעת היא לא שלמה. ובבטרה אתה רוצה ללמוד מאותה ברייתא עצמה שהדעת היא כן שלמה. התשובה היא, זה שני דינים. יש פה שתי הבחנות. כשאתה דן ביחס לחלות, אז זה דברים שבלב. באמת אין הסכמה גמורה. אבל כשאתה דן ביחס למעשה, אז הדעת היא גמורה. אז הסוגיה בבטרה לפי זה מביאה ראיה לעיקרון הזה, שכשיש דעת על המעשה זה מספיק. וזה לא, זה רוצים להביא משם. מקורבן ומגט. בעוד שהסוגיה בקידושים גם כן יודעת את זה, אבל היא רוצה להביא ראיה שאף על פי שאין דעת על החלות, זה עצמו לא מעכב. זה שני צדדים של אותה מטבע, לפי המהלך הזה. אבל, ברמה, בסימן רש זין, נפסק להלכה בשם יש אומרים, שבמתנה דברים שבלב דברים. זאת אומרת, במחר דברים שבלב אינם דברים. במתנה דברים שבלב דברים. מה תהיה המשמעות של הפסק הזה לאור מה שאמרנו? המשמעות של הפסק הזה לאור מה שאמרנו תהיה כך. שבמחר, כיוון שיש פה שני צדדים, זאת אומרת, יש פה שני צדדים, רוצה לומר גם במתנה יש שני צדדים, אבל במתנה יש, אנחנו זקוקים לדעת, צריך לדעת המקבל כדי שיקבל, אבל הוא לא משלם, הוא לא נותן תמורה, וזה ההבדל בין מחר למתנה. במחר אדם נותן תמורה, הוא משלם, או שהוא חייב תמורה, אחרת זה לא מחר. לעומת זאת במתנה הוא לא נותן תמורה. אז לומד, הפשט לפי זה יהיה שכשהרמ"א כותב יש אומרים שבמתנה דברים שבלב דברים, פירושו של דבר לפי ההגדרה שהגדרנו, שבמחר כמו שאמרנו דת, הדת הנדרשת היא על מעשה הקניין, וגם אם אין דת גמורה על החלות זה לא מעכב. אבל אם אני סובר שבמתנה דברים שבלב דברים, פירושו של דבר שלא מספיק לי רק דעת על מעשה הקניין, אני צריך גם דעת על החלות. ואם תחסר הדעת על החלות, אז באמת זה לא יחול. זה המשמעות של הדברים. כי אנחנו אמרנו שכשהמושג דברים שבלב, למה הוא מתייחס? לא לדעה על מעשה הקניין, כי הדעה על מעשה הקניין היא גמורה, כמו שאמרו התוספות בגיטין. אלא היא מתייחסת לדעת על החלות. והדעת על החלות במתנה, לדעה הזאת שסוברת, שבמתנה דברים שבעלי דברים, פירושו של דבר שבמתנה זה חלות מיוחדת שדורשת דעת לא רק על המעשה, אלא גם דעת על החלות. כך נצטרך לומר. אם נקבל את ההנחה הזאת, אז אנחנו כבר יכולים ללכת שלב אחד קדימה. באבני מילואים, או לפני אבני מילואים, בגמרא בקידושין, בדף נ"ב, הגמרא דנה, על מקדש אישה בגזל. מקדש אישה בגזל דידה, בגזל שלה. אדם גזל מאישה דבר, ומקדש את האישה במה שהוא גזל ממנה. אז כתוב שם בגמרא, שייך למשנה שם, אז אומרת שם הגמרא, קידשה בגזל, בחמס ובגנבה, כיצד? כגון שחטף סלע מידה וקידשה בו, אז הדין הוא, הדין הוא קיצה בגזל וחמס ובגנבה, או שחטף סלע מידה לקיצה מקודשת. ואומרת הגמרא, הטם בגזל דידה, מדובר שהוא הוא גזל ממנה, הוא גזל ממנה, והוא מקדש אותה באותו גזל, באותו דבר שהוא גזל ממנה. והגמרא שואלת סתירה, מצאנו ברייתא שכתוב בה קידשה בגזל בחמס ובגנבה שהיא לא מקודשת, אז מתרצת הגמרא, יש הבדל, שדיך או לא שדיך. אם היה משודח איתה כבר קודם וקידש אותה בגזל דידה, אז הדין הוא שהיא מקודשת. אם לא שדיך, היא לא מקודשת. כך אומרת הגמרא. עכשיו השאלה הנשאלת פה, דנו בשאלה הזאת הראשונים והאחרונים, כשהוא מקדש אותה בגזל דידה, הוא קידש אותה בגזל שלה, אז מה, הוא לקח, הוא גנב ממנה משהו, גזל ממנה משהו, והיא יודעת, מדובר בגזל, היא יודעת, היא ראתה שהוא גוזל, והוא אומר לה תתקדשי לי, והיא אומרת אני מסכימה, או היא שותקת, שותקת, אז הדין הוא שהיא מקודשת. אבל בסופו של דבר, כדי לקדש אישה, צריך שאדם יקדש בדבר שלו. צריך שאדם יקדש בדבר שלו. אז איך הדבר הפך להיות שלו? איך הדבר הפך להיות שלו? כתוב כאן ברשי, שאם נגיד שהיא לא מקודשת, אומר רשי, ואפילו בגזל דידה, ולא אמרינן מדקבילתי אכילתי. זה לשונו של רשי. זאת אומרת, אם נגיד שהיא לא מקודשת, אנחנו לא אומרים מדקבילתי אכילתי. אם היא קיבלה, אני מקדש אותה בדבר שלה. גזלתי ממנה משהו, גזלתי טבעת לאישה. גזלתי ממנה טבעת. ואחרי כן אני אומר לה, אני רוצה לקדש אותך בטבעת, אבל הטבעת לא שלי. אם אני גזלתי ממנה את הטבעת, הטבעת לא שלי. היא אומרת, כן, אני מוכנה. והיא מקבלת. היא תהיה מקודשת? איך היא תהיה מקודשת? איך היא תהיה מקודשת? הרי קידשתי אותה בדבר לא שלי. אנחנו צריכים ליצור איזשהו הסבר שיסביר לנו איך זה הופך להיות שלו. איך זה הופך להיות שלו? אפילו היא תגיד שהיא רוצה, אבל אדם יקדש אישה בדבר שלה, היא תהיה מקודשת? ודאי שלא. כדי ליצור קניין, צריך לקדש, זה הפירוש מקדש. האישה נקנית בשלוש דרכים, בכסף. מה זה כסף? כסף של הקונה. אתה צריך לתת כסף שלך. איך היא תהיה מקודשת? אז כתוב ברש"י, כתובות ברש"י מילים שצריכות הסבר. ברש"י כתוב, לדעה שסוברת שהיא לא מקודשת, אומר רש"י, אפילו בגזל דידה היא לא מקודשת, ולא אמרינן מדקבילתי אכילתי. אני לומד ברש"י, כשהיא כן מקודשת, אני אומר, מדקבילתי אכילתי. אם היא הסכימה לקבל ממני את הדבר, סימן שהיא מחלה לי על הדבר. סימן שהיא מחלה לי על הדבר. נו, מה פירוש היא מחלה לי על הדבר? אני גזלתי לאישה דבר. גזלתי לאישה דבר. הדבר הוא לא שלי, הדבר הוא שלה. אז מה פירוש היא מוכלת לי על הדבר? אם יש, האם אדם יכול לקנות באמצעות מחילה דבר בעין? אנחנו מקובלים לא כך. אדם לא יכול לקנות, אפשר לעשות הקנאה. זאת אומרת, אפשר להקנות. אבל למחול על דבר בעין כדי שהוא יהפך להיות שלי? אם זה שלה, איך זה יהפך להיות שלי? היא צריכה להקנות לי. מה פירוש? מה כתוב ברש"י אכילתי? זה דבר אחד שדורש הסבר. אבני מילואים בסימן כ"ח, אבני מילואים בסימן כ"ח, מביא תשובה של אחד האחרונים שכתב שאף על פי שכתוב כאן בגמרא שבידי שדיך, אם הוא משודח איתה והוא מקדש אותה בגזל דידה, היא תהיה מקודשת. תהיה מקודשת, וכמו שעכשיו אנחנו רואים ברש"י, מדקבילתי אכילתי, אבל מה יהיה להפך? מה יהיה להפך? אם אישה גזלה גבר, אישה גזלה משהו מהגבר, והוא יגיד לה, אני רוצה לקדש אותך בדבר שגזלת ממני, הרי זה שלי, אני רוצה לקדש אותך בדבר שגזלת ממני. מביא אבני מילואים בשם שרית יוסף, אחד האחרונים, שבמקרה כזה ודאי שהיא לא תהיה מקודשת. ודאי שהיא לא תהיה מקודשת. אפילו מדשאר. מה ההבדל? שואל אבני מילואים, מה ההבדל? כמו שאתה אומר שכשהוא גוזל ממנה, כשהוא גוזל ממנה, בדשדיך, אז כתוב ברשי, אנחנו לא מבינים מה כתוב, אבל כתוב ברשי, מדקבילתי אכילתי, אז למה לא תגיד את זה גם להפך? למה לא תגיד את זה גם להפך? כך שואל אבני מילוי. התשובה היא כך. קודם כל צריך להבין פשט ברשי. מדוע כשהוא גוזל אותה, אז באמת אומר רשי מדקבילתי אכילתי, אנחנו שואלים מה תועיל המחילה? איך הוא יהפוך להיות בעלים על הדבר? אין מחילה על מטלטלים. אדם לא יכול למחול, להעביר בעלות באמצעות מחילה. אפשר למחול על חוף. אדם יכול למחול על חוף, אבל לא על מטלטלים, לא על נכס. איך עוברת הבעלות על אותו חפץ שהוא גזל ממנה, איך הבעלות עוברת אליו? ואם הבעלות לא עוברת אליו, אז הוא לא יכול לקדש אותה. אז מה הביאו ברשי? אמרו האחרונים, הביאו ברשי הוא כך. הוא גזל אותה. כשהוא גזל אותה, גזלן שגוזל למעשה קונה את החפץ. זה פשוט, שיש מושג שנקרא קנייני גזלה. זה פשוט. המושג קנייני גזלה מוסבר בדרך כלל כקניין על מנת שבאמצעותו אפשר יהיה לחייב את הגזלן באונס. שאם הדבר יהיה אונס, הוא יהיה חייב. אבל, אז משתמשים במושג קניין. אמרו האחרונים, הנתיבות, והרב בתשובה, ועוד אחרונים, האור שמח, כשאדם גוזל, למעשה כל גזלן קנה את החפץ שהוא גזל. מה גורש קנה? זה שלו. הרי גמרא אומרת, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינה ברשותו. אז מה הפשט? הוא קנה. התשובה היא, הוא קנה. אבל כיוון שיש עליו מצווה של וישיב את הגזלה, המצווה הזאת מונעת מהקניין לחול. היא הגורמת שלמעשה לא יקנה. היא כל הזמן מונעת את הקניין מלחול. אתה עשית מעשה קניין. המעשה קניין שלך למעשה כבר היה צריך לחול. אבל כיוון שהתורה אומרת וישיב את הגזלה, אתה צריך להזיר אותו לבעלים. אז זה מה שמונע את הקניין מלחול. נפקא מינה, ברגע שיסולק או תסולק המצווה, באותו רגע הוא יקנה למפרע. נשעת המשיכה, מהרגע שהוא יקביע את הגזלה, מאותו רגע הוא כבר קונה. כך למדו האחרונים פשט. זאת אומרת, למה זה כל גזלן היה צריך לקנות מיד? למה הוא לא קונה? הווישיב הוא המונע. ברגע שצלק את הווישיב, אז הוא קנה מההתחלה. מהרגע של של מעשה הקניין. האחרונים למדו את זה, זה במאמר מוסגר, האחרונים למדו את זה מהסוגיה בסנהדרין ע"ב. הגמרא שם אומרת, רב אומר בדמים קנינו, מי שזוכר את הגמרא, בדמים קנינו, כשאדם גונב חבית, בא במחתרת, אז הדין הוא שיש עליו חיוב דמים של בא במחתרת, והחיוב דמים גורם לכך שהוא יקנה את החבית שהוא גזל. שאלו האחרונים, איפה שמענו שקימלי בידי רב המנה יוצר קניינים? שמענו שקימלי בידי רב המנה חיוב מיטה פותר מלשלם, אבל איך הוא יוצר קניין? זה לא שמענו. אמרו האחרונים, הפשט הוא כמו שהסברנו עכשיו, כשאתה גוזל אתה קנית מיד, אלא למה הקניין לא יוצא לפועל? כי אתה חייב להשיב. הקים לבידרה במיני פותרת חיוב ההשבה. ברגע שאין חיוב השבה, אז ממילא קנית כבר בשעת מעשה הגזלה. כמו שהסברנו, קנייני גזלה. זה המשמעות של קנייני גזלה. מכל מקום, אם כך יש לנו פשט ברשי. רשי אומר שכשאדם מקדש אישה בגזל דידה, אז היא מקודשת. נו, איך היא מקודשת? הרי זה לא שלו. אומר רשי, מדקבילתי אכילתי. מה פירוש מדקבילתי אכילתי? מדקבילתי אכילתי בראשו של דבר, היא הרי מוכלת לו על חיוב, הרי הוא חייב להשיב את הגזלה.
מרגע הגזלה, מהרגע שהוא גזל אותה, הוא חייב להשיב לה. ברגע שהיא מוכלת, אז מה הסברנו? אז למעשה קניין הגזלה נכנס לתוקף עוד מתחילת המעשה, שהרי הגורם המעכב היה חיוב ההשבה, אבל ברגע שהיא מוכלת על חיוב ההשבה, אז הקניין חל למפרע. אז זה כבר שלא מאז, היא מחלה לו על חיוב ההשבה, אז ממילא היא מקודשת. אם כך, יש לנו הסבר עכשיו בתשובת השארית יוסף, שאבני מילואים התקשה להסביר. אבני מילואים התקשה להסביר, השארית יוסף פסק להלכה שכשהוא מקדש אותה בגזל דידה היא מקודשת, אבל לא יצויר מקרה הפוך שהיא גזלה אותו והוא רוצה לקדש אותה בחפץ שהיא גזלה אותו, אז שם אנחנו לא נוכל, שם היא לא תהיה מקודשת. שאל אבני מילואים, למה? למה? כמו שאתה אומר ש... מה ההבדל? מה ההבדל? לפי מה שאנחנו אומרים, אז התשובה מוסברת מאוד. משום שכשהוא מקדש אותה בגזל דידה, אז כמו שהסברנו, זה הופך להיות שלא למפרע. כי היא מסלקת את חיוב ההשבה, ובאותו רגע זה נעשה שלא מאז. אבל בגזל דידי, אז הוא הרי צריך לתת לה משהו כשהוא מקדש אותה. היום הוא מקדש אותה. הוא גזל אותה לפני שנתיים, והיא גזלה אותו, היא גזלה אותו לפני יומיים, ועכשיו הוא אומר לה, תתקדשי לי בדבר שאותו גזלת ממני. מה בראש תתקדשי לי? אתה מוכל לה. אתה מוכל עכשיו, אבל מתי זה שלה? זה שלה מלפני יומיים, כי אז היא ביצעה את קניין הגזלה. אם זה שלה לפני יומיים, אתה לא יכול לקדש אישה בחפץ שלה. אין אפשרות לקדש אישה בחפץ שלה. על כל פנים, לענייננו, בגזלה, כמו שהסברנו, הגדר הוא מכילה. זאת אומרת שכשגזלן, כשנגזל רוצה להקנות חפץ לגזלן, הוא לא צריך להקנות לו. לא רק שהוא לא צריך, הוא גם לא יכול להקנות לו. הרי גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לא ברשותו. לפי חלק משיטות הראשונים, גם כשהגזלן כבר מוכן להחזיר את החפץ, זה עדיין לא ברשותו. וזה יש מחלוקת. אבל גם כשהגזלן מוכן להחזיר את החפץ, זה עדיין לא ברשותו. אז איך הנגזל מקנה לגזלן את החפץ? התשובה היא, הוא לא צריך להקנות לו. הוא צריך למחול על חיוב ההשבה. ברגע שהוא מחל על חיוב ההשבה, אז ממילא זה קנוי לו. זה קנוי לו עוד מרגע הגזלה. אלא היה מונע, היה גורם מונע, שהקניין לא יחול. על כל פנים, על ידי מחילה אפשר להקנות. גזלה. על ידי מחילה, אבל מה פירוש על ידי מחילה אתה מקנה גזלה? אז כמו שאמרנו, אתה לא מקנה. אתה מוכל. ברגע שאתה מחלת על חיוב ההשבה, באותו רגע זה קנוי לו למפרע. מחילה. יחלות. אדם אוכל על חוב, אז הלואי זה פטור מלהחזיר. אדם אוכל לגזלן מלהשיב מחיוב השבה, אז הגזלן קנה את החפץ למפרע, כמו שהסברנו. המחילה הזאת, למה היא שייכת? היא שייכת לחלות של מחר, לחלויות של מחירה, כמו שדנינו, או שהיא שייכת לחלויות של מתנה. כשאני מוכל, אני נותן או אני מוכר? זה השאלה. למה היא נפקמינה? נפקמינה למה שאנחנו דנינו מקודם. הרי אמרנו שבמחר, כדי שאדם ימכור, צריך דעת על המעשה. אבל על החלות, ברגע שיש דעת על המעשה, גם אם הדעת על החלות היא לא גמורה, זה לא חיסרון. אבל כל זה במחר. אבל במתנה, פוסק הרמ"א להלכה, יש אומרים שדברים שבלב הם דברים. הסברנו פשט, יש צורך בחלות, גם בדעת, גם על החלות. אם נגיד, וסביר להניח, שבמחילה, כיוון שאני לא זקוק, אין פה שני צדדים, במחילה, אני מוכן. גם אם הוא לא ירצה, זה לא יעזור לו. מחלתי. מחילה בעל כוחות, אני מהאחרונים, על חוב. אדם אוכל לשני על חוב, הוא יגיד, אני לא רוצה. מחלתי, גמרנו, אתה לא צריך להחזיר. אדם אכל לגזלן על חיוב ההשבה, מחול. אז יש פה רע, אז יש פה צד אחד, כמו במתנה. אם יש פה צד אחד, כמו במתנה, אמרנו, אז יש צורך בדעת לא רק על המעשה, בכלל יש צד לומר. אין פה מעשה בכלל. הכל הוא לב. הכל בלב. מחילה דורשת הסכמה של המוכל בצורה מוחלטת על מה שהוא עושה. על מה שהוא עושה. ממילא, אם כך, אז יש לנו מקום להסביר את היסוד שכתוב ב... את היסוד, עוד לא את ההלכה, אבל את היסוד שכתוב ברמב״ם בהלכות גזלה. אמרנו קודם שהרייבד שאל סתירה ברמב״ם. הרייבד עמד לסתירה על זה שהרמב״ם סותר את הגמרא. בגמרא מבואר הדין של קונה מגזלן, קונה מסיכריקון, אלימא דרב ביבי, עומד בסתירה לרבונה. רבונה אמר, תליו וזבין זבינה זבינה. שואלת הגמרא, אבל רב ביבי סובר, מעות יש לו, קרקע אין לו. כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, רבונה חולק על רב ביבי. רבונה חולק על רב ביבי. שאל על רייבד, שאל הכסף משנה, אבל הרמב״ם מביא להלכה את שתי ההלכות. הוא הביא להלכה את הדין של רבונה, של תליו וזבין זבינה זבינה, והביא להלכה את הדין של רב ביבי. קרא את זה עכשיו בפנים. פרק ת' בהלכות גזלה. כותב הרמב״ם כך. הגוזל שדה, ואחר שגזלה, והוחזק גזלן עליה, חזר ולקחה מבעלים הראשונים, וטען הנגזל ואמר, אנוס הייתי, בשעה שמחרתי לו, ושלא לדעתי מחרתי מחמת גזלנותו, לא זכה הגזלן. אף על פי שיש לו עדים של ככה בפניהם, ותחזור השדה לבעליה, ומחזירים לגזלן הדמים שנתן. כותב הרמב״ם, אין בעל השדה צריך לעשות מודעה על מחר זה. כשאדם קונה מגזלן, הוא לא צריך לעשות מודעה. הועיל והוחזק זה גזלן על השדה זו, ואין ראייתו בראייה, אינו צריך למסור מודעה. ואין דין גזלן כדין האונס חברו ותלה אותו עד שימכור לו. שזה האונס אינו רוצה לגזול, ולא גזלו עדיין כלום. לפיכך אם לא מסר המוכר האנוס מודעה, ממכרו קיים. כותב הרייבד, אמר אברהם, דבר זה אינו מחובר. והרב חולק עליו בהלכותיו, הריף חולק עליו. והעיקר כדברי הרב זל. שאם היה כדברי זה המחבר, דרבונה ומפליק בזה, למה ללמד דרבי במהם ראוי? למה גמרא צריכה לענות? אם רבונה מודל הדין הזה, אז למה גמרא צריכה להגיד רבונה ורבי במהם ראוי, ורבונה לא סובר את הממו של רבי בי? הרי זה הולך יחד. כמו, קושייה עצומה, הרמב"ם מביא את רבונה להלכה ומביא את רבי בי להלכה. איך זה מסתדר יחד? אז לפני שאנחנו מסבירים את הדין כמות שהוא, את היסוד של הדין אנחנו יכולים להבין. את היסוד של הדין אנחנו יכולים להבין. מדוע? משום שאם מדובר על גזלן, אז כמו שאמרנו, כשאני מוכר לו, אני לא מוכר לו. כשאני מוכר לו, אני מוכל לו. ואם אני מוכל לו, אז יש הבדל גדול בין רבונה לרב ביבי. יש הבדל גדול. מדוע? משום שרבונה, כמו שאמרנו, מה נתחדש בדין של רבונה? שדעת מקנה על המעשה, הגם שאין דעת גמורה על החלות, זה לא חיסרון. זה מספיק כדי להכיל את הקניין. אבל ברב ביבי הרי יש לנו עסק עם, 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 עם גזלן שקנה באונס. בגזלן שקנה באונס, אז כמו שאמרנו, אתה לא מוכר לו. משום שכשהוא גזל, הוא כבר עשה מעשה קניין. בסך הכל כשאתה מוכר לו, כשהוא משלם ואתה מוכר לו, משלם, מכריח אותך לקבל את הכסף, ואתה מוכר, למעשה עכשיו אתה לא מוכר. אתה מוכר לו על חיוב ההשבה. מכלת לו על חיוב ההשבה. אבל אם מדובר על מכילה, אז כמו שאמרנו, על זה, החידוש של רב הונא נאמר דווקא במכר. במכר אנחנו יכולים להסתפק בדעת על המעשה, גם כשאין דעת על החלות, או אין דעת גמורה על החלות. אבל במתנה, ואמרנו, הסברה נותנת כמו במתנה, גם במכילה, צריך דעת גמורה. צריך דעה גמורה. ואם אין דעה גמורה, אז החלות לא תחול. אז במכר זה מספיק, אבל במכילה זה לא יעזור. אלא מה? עדיין יש לנו מקום להקשות, הרי כאן אנחנו לא מדברים על גזלה רגילה. מדובר פה על גזלת קרקע. ובגזלת קרקע היה אפשר לטעון שזה לא דומה לגזלת מטלטלין. בגזלת מטלטלין אנחנו יכולים לבוא ולומר את החשבון שעשינו. לבוא ולחדש ששם אני לא מוכר, או גם שאני מוכר לגזלן, למעשה אני מוכר. אבל מה נגיד בגזלת קרקע? בגזלת קרקע הרי יש לנו כלל שקרקע אינה נגזלת. אז אין לנו זמן כדי ליישב את הדברים, אבל בקצרה, בקצרה, נצטרך לומר שהרמב״ם פה לשיטתו, הרמב״ם באותו פרק, פרק ת' בהלכות גזלה, הלכה א', כותב שתי הלכות אחת אחרי השנייה, ששתיהן התקשו בהם האחרונים מאוד. כתוב ברמב״ם כך, הגוזל קרקע מחברו והפסידה, כגון שחפר בבורות, שיחים ומערות, או שקצץ את האילנות, הגוזל קרקע מחברו, אדם גזל קרקע, והפסידה, כגון שחפר בבורות, שיחים ומערות, או שקצץ את האילנות, ושיחת המעיינות, והרס הבניין, חייב להעמיד לו בית או שדה. עד כאן אפשר להבין את הרמב״ם. עד כאן אפשר להבין את הרמב״ם. אבל הרמב״ם כותב, חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה. זה לא מובן. מה זה כשהיו בשעת הגזלה? אני יכול להבין שכיוון שקרקע אינה נגזלת, אז כשאדם גזל קרקע, למעשה הוא לא עשה עדיין שום דבר. הוא הולך ושובר את הבית, הוא הולך ומשחית את המעיין, הוא הולך והורס את הקרקע, אז הוא חייב לשלם מדין מזיק. זה לא דין גזלן. אבל ברמב״ם כתוב, חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה. מה פתאום כשהיו בשעת הגזלה? זה הלכה אחת תמועה ברמב״ם, שאחרונים התקשו בה. בהמשך כתוב ברמב״ם עוד הלכה שהיא יותר תמועה. גזל שדה ונגזלה ממנו. אדם גזל שדה ונגזלה ממנו. נטלו המציקים, לשון הגמרא. ונטלו המציקים בכוח המלך. אם מכת מדינה היא כגון שלקח המלך שדות או בתים של כל אנשי המדינה, אומר לו הרי שלך על פניך. ואם מחמת הגזלה נלקחה, חייב להעמיד לו שדה אחרת. חייב להעמיד לו שדה אחרת. שוב, גם בזה התקשו האחרונים. הרמב״ם, אם זה דין גזלן, יש פה דיני גזלה בקרקע, אני יכול להבין את שתי הערכות. אבל אם זה לא דיני גזלה, זה דיני מזיק, אז לכאורה מה פתאום כאן יהיה חייב? מה פתאום כאן יהיה חייב? אם יש דין גזלה בקרקע, זה מובן. אבל אם אין דין גזלה בקרקע, הרי הוא לא עשה שום דבר. הוא לא עשה שום דבר. אז נטלו המציקים לחמת הגזלן, אבל הוא לא עשה, הוא לא הזיק. אז על יסוד, מכוח מה אתה מחייב אותו? כך דנו האחרונים. אז באמת האחרונים, רב חיים רצה לומר בספר, שבכל גזלן, חוץ מזה שהוא גזלן, הוא גם מזיק. יש בו שני דינים. הוא מזיק והוא גזלן. אז הוא חייב מדין מזיק. כך הוא רצה לומר. אבל יש אחרונים שרצו לומר שבאמת שיטת הרמב״ם, שבאופן יסודי, גם כשאנחנו אומרים קרקע אינה נגזלת, אנחנו לא מתכוונים לומר שאין דיני גזלה בקרקע. או שאין קנייני גזלה בקרקע. יש קנייני גזלה בקרקע, וזה היסוד לחיוב שהרמב״ם חייב כאן, חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה. הכלל של קרקע אינה נגזלת הוא מצומצם מאוד לגבי פרטים מסוימים, אבל בעיקרון אין הבדל, ומצאו יסוד לדבר בגמרא בסוטה דף מ"ג. הגמרא בסוטה דף מ"ג מביאה דין על הפסוק של יוצאים מאורחי המלחמה. אז כתוב שם בגמרא כך, איש אשר, בפסוק כתוב, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. זה לשון הפסוק. אז דורשת הגמרא, דורשת הגמרא בדף מ"ג בסוטה, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, פרק נגזלן. האיש אשר בנה בית ולא חנכו, בא למעט גזלן. אם זה גזלן, אז הדין הוא לא כך. אז הוא לא חוזר. הוא לא חוזר. שואלת הגמרא, לכאורה הברייתא הזאת היא לא כמו רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי במשנה בסוטה כתוב שמי האיש הירא ורך הלבב ירא מהעבירות שבידו. אם מדובר על גזלן, אז טיפוק לי לא מצד זה שהוא בנה בית ולא, מצד שגזלן ממועט בפסוק הזה, הוא ממועט מצד עבריין. כך שואלת הגמרא, לימא דלא כרבי יוסי הגלילי. דהי רבי יוסי הגלילי אמר ורך הלבב, זה המתיירא מהעבירות שבידו. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי, מדובר שאותו גזלן גזל את הבית ועשה תשובה, ויאב דמי, הוא שילם עבור הבית, יאב דמי. שואלת הגמרא, אז שואלים, אומרת הגמרא, יאחי אבל ללוקח, אם הוא יאב דמי אז הוא קנה. אומרת הגמרא, כיוון דנעיקרה בתורת גזלת על ידי, אז אין לו דין לחזור מאורחי המלחמה. זאת אומרת, מדובר באדם שעשה תשובה ונתן דמים לבעל הבית. שאת אמרה, אם הוא נתן דמים לבעל הבית, אז הוא לוקח. ואם הוא לוקח, אז הוא מועט בפסוק שממעט לוקח. בנה בית כתוב ולא לוקח. אומרת הגמרא, כיוון דמעיקרה בתורת גזלה אתה ליד אילו. מה פירוש בעיקרה בתורת גזלה אתה ליד אילו? הרי הוא שילם כבר. הרי הוא שילם. מתי הוא קנה? הוא קנה כשהוא שילם. כתוב כאן לא כך. הוא שילם, והוא לא קנה כשהוא שילם. הוא קנה כשהוא גזל. כי יש לו קנייני גזלה גם בקרקע. אלא כשהוא שילם, אז הוא נפטר מהשבה, כמו שאמרנו. אבל את הקניין הוא עשה מלכתחילה. ולכן, כיוון שאת הקניין עשה מלכתחילה, אומרת הגמרא, כיוון שבעיקר בתורת גזלת על ידי, הפסוק נהיית אותו. כך אמרו האחרונים, למד הרמב"ם פשט בגמרא, וזה היסוד שלו לבוא ולומר שיש קנייני גזלה גם בקרקע, וממילא, כמו שאמרנו, אין סתירה בין הדין של רב הונא להלכה לבין הדין של רב ביבי להלכה. הדין של רב הונא עוסק במכר, הדין של רב ביבי עוסק בקניין שאדם, בקניין שגזלן קנה. כשגזלן קונה, אז יש פה מכילה, וכשיש מכילה, אז הדעת הזאת לא מספקת. וכיוון שהדעת הזאת לא מספקת, אומר הרמב״ם, אז זה לא דומה למכר. זה מה שאומר הרמב״ם. זהו ההבדל משתי ההלכות. לפי זה, ובזה אנחנו מסיימים, יש לנו יסוד לומר, להסביר לפי זה, את שיטת הרמב״ם בגט. ראינו קודם את קושיית הלחם משנה. בגמרא מבואר שלדעת רב הונא, הכפייה על גט, כך הוא יצא מהגמרה, הכפייה על גט לפי רב הונא לא דורשת את ההסבר של מצווה לשמוע דברי חכמים. גם אם לא נגיד שמצווה לשמוע דברי חכמים, כפייה על גט, הגט קשר, שערי תליו וזבין, זבין הזבילה. שאל עליכם משנה, אז למה הרמב״ם נזקק להסביר למה הגט קשר בגלל שמצווה לשמוע דברי חכמים? ההסבר יהיה על פי הרמב״ם, הרמב״ם שם, באותו פרק, באותם הלכות גירושין, כותב הרמב״ם כך. יש ברמב״ם הלכה תמועה. ברמב״ם כתוב כך. כתוב ברמב״ם כך. ועשרה דברים הם עיקר הגירושין. מן התורה. ואילו הם, שלא יהיה, הדבר הראשון, יש עשרה דינים מיוחדים בגט, הדבר הראשון, שלא יגרש האיש אלא ברצונו. שלא יגרש האיש אלא ברצונו. שואלים האחרונים, למה זה דין מיוחד בגט? זה הרי הלכה בכל חלות שאדם מבצע. אדם קונה, אדם מקנה, אדם מקדש. כל חלות שאדם מבצע דורשת רצון של האדם. למה צריך, ולומדים את זה מפסוק מיוחד, זה נלמד, אומר הרמב״ם, ומניין שעשרה דברים אלו מן התורה שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו. למה צריך על זה פסוק? כל חלות שאדם מכיל צריכה רצון. אם אין רצון, אין חלות. אין דבר כזה שתהיה חלות ללא רצונו של האדם. אז למה צריך כאן פסוק? אמרו האחרונים היא הנותנת. צריך פסוק משום שבגט, בחלות רגילה של מחר כמו שדיברנו, אז אתה יכול, מספיק רצון על המעשה גם כשאין רצון על החלות. בגט התורה מלמדת שצריך רצון גם על החלות, וכיוון שצריך רצון גם על החלות צריך על זה פסוק. עכשיו היינו עם זה, אנחנו כבר יכולים עכשיו לומר שזה המקור של אותה שיטת היש אומרים שמביא הרמה. היש אומרים שמביא הרמה שבמתנה הדברים שבלב אינם דברים. אז מה הסברנו? צריך רצון לא רק על המעשה של הקניין, אלא גם על החלות. מניין לנו? אז הסברנו, משום ששם אין שתי דעות. זה תלוי רק בנותן. הפירוש הוא, מה המקור לכך? המקור לכך יהיה גירושין. כי בגירושין הרי הוא יכול לגרש בעל כוחה. אז זו חלות שנעשית על ידי הבעל, בלי התחשבות ברצון של מישהו אחר. אז יש לנו כבר יסוד לבוא ולומר שכל פנים זאת, כך נוכל להסביר שזה יהיה המקור של שיטת הישורים שמביאה ומה. טוב, עד כאן.